אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. מה צפוי לנו הבוקר? חור שחור שהתחיל לשהק? נשאל איך בינה מלאכותית עומדת לשפר את טעמה של הבירה שאנחנו שותים? ולכבוד הפסחה ננסה להבין איך כנסיית הקבר מצליחה להיות הן אתר ארכיאולוגי חשוב והן אתר עלייה לרגל במקביל. עורכת, תמנה הולצטיין, מפיקה תמר בנימין, סיוע בהפקה, מאיה לוי, תמיר צוברי, על הביצוע הטכני. אני שרון קנטו, בואו נתחיל. אסטרונומים מרחבי העולם גילו שיהוקים שנובעים מתוך חור שחור שהיה שקט בעבר. אנחנו כמובן מציעים לו שישתה כוס מים הפוך, אבל בכל זאת נשוחח על התופעה הזו עם מיכאל לוי, סמנכ"ל ניו מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. שלום.
היי שרון. קודם כל אני רוצה להגיד שאני יודע שזה נושא שיכול להיות קצת כבד לשבע בבוקר, אז נשתדל לשמור את זה קליל.
אם זה יכול להיות כבד, אתה לא יודע, אתה אין לך מושג מה קורה פה בבקרים אחרים, תאמין לי, זה כליל מכלול.
האמת גם שניסיתי להכניס כזה תרתי משמע, כי זה חור שחור וכבידה, אבל בסדר, פחות עבד, פחות עבד, לא משנה, אני אשתפר לפעמים הבאות.
הכל בסדר, אסטרופיזיקה עם שחר.
לגמרי.
אז אנחנו קראנו לזה חור שחור משהק. למה קראנו לזה משהק? זו באמת סוג של פליטת גז, לא?
נכון, נכון. אז זה לא שהוא באמת הוא משהק. מה שהוא עושה הוא בעצם פולט פלומות של גז בצורה מחזורית, כלומר כל 8.5 ימים. ומה שיותר מעניין שזה לא משהו קבוע. כלומר, זה איזושהי תופעה שלא קרתה בעבר, הוא היה שקט, הוא התחיל לעשות את זה לתקופה מסוימת, ואז הוא הפסיק. קודם כל זה גילוי מעניין, אבל חוץ מזה שזה גילוי מעניין, גם הדרך שהגיעו לזה היא מאוד מאוד מעניינת.
כלומר, okay.
אז סוג של סיפור בלשי, שהוא התחיל, יש לנו רשת של טלסקופים, 20 טלסקופים רובוטיים שמפוזרים ברחבי העולם, והם בעצם כל הזמן מצלמים את השמיים, סוקרים את השמיים פעם ביום, בשביל לאתר כל מיני דברים מעניינים, נגיד סופרנובות או כל מיני תופעות כאלה שמעניינות אותנו. ולפני 4 שנים, בדצמבר 20, הם גילו בעצם מאיזושהי גלקסיה רחוקה, פרץ של אור, גלקסיה שממוקמת 800 מיליון אור מאיתנו, וזה היה מעניין, כי זה איזשהו חלק בשמיים שהיה יחסית שקט וחשוך על אותו גילוי.
אבל גילו את זה בכמה מקומות בעולם במקביל, לא?
זהו, אז זה חלק מהסיפור.
אוקיי, סליחה שאני, אוקיי, בטח.
אז יש חוקר שאני מתנצל בשמו אם אני אומר את השם שלו נכון, זה דיראג' פשם, שהוא חוקר מ-MIT, וההתלקחות הזאת ככה עניינה אותו, והוא רצה ככה לחקור יותר, והוא פנה בצורה נחמדה, יש טלסקופ בשם נייסר, שזה טלסקופ של נאסה שממוקם על תחנת החלל הבינלאומית, וזה בעצם טלסקופ רנטגן, שהוא גם כן מנטר את השמיים ברציפות, והוא מחפש בעצם התפרצויות של קרני רנטגן, שקרני רנטגן מעניינות אותנו, כי הן בעצם מוטטות על פעילות שיש לנו מכוכבי נוטרונים, חורים שחורים, כל מיני תופעות של כבידה קיצונית. עכשיו, היה לו ממש מזל, כי היה לו איזשהו סלוט כזה, היה לו אפשרות להשתמש באותו טלסקופ, שכמעט והסתיימה, והוא החליט לנצל את זה בשביל אותה התפרצות.
מה זאת אומרת, היה לו סלוט? כי תכף התחלפה משמרת ומישהו אחר חתם על הטלסקופ? לא היה לו ככה
בנה. אני פחות בקיא בנהלים של נאסא, אבל נצאו לו איזושהי שנה, שאומרת, תקשיב, יש לך שנה, בשנה הזאת אתה יכול להגיד לנו לאן לכוון את הטלסקופ, וכנראה אז זה עובר לאיזשהו מדען אחר. ואז הוא קיבל בעצם נתונים של 4 חודשים, וכשהוא הסתכל מקרוב על הנתונים, הוא שם לב לאיזשהו דפוס מוזר, הוא שם לב שהפרץ אנרגיה הזה שנקלט כל 8.5 ימים, בעצם הייתה איזושהי ירידה בפרץ אנרגיה. וזה משהו מוזר, הוא לא מצא לזה כל כך הסבר, ואז הוא נתקל במאמר של פיזיקאים תיאורטיים מצ'כיה. בגלל זה זה ככה איזשהו מאמץ כלל עולמי, ובעצם הם אמרו בצורה תיאורטית שיכול להיות שיש לנו חור שחור מאוד מאוד גדול, ומשעמם לו, אז הוא מערך עוד חור שחור יותר קטן. והחור השחור הקטן הזה, שהוא יכול להסתובב שם בסביבה של ה... של החור השחור הגדול.
כן. ולרוב אנחנו מזהים דברים הרי בחלל, הרבה פעמים, אנחנו מזהים דברים על ידי חסימה של אור. כך אנחנו יודעים על יש כלשהו, נכון?
בדיוק, בדיוק. אז יפה שאלת את זה, כי זה באמת דומה לשיטה שאנחנו מגלים כוכבי לכת רחוקים. כי אם אני מסתכל על איזשהו כוכב, איזושהי שמש שפולטת אור בצורה קבועה, ופתאום יש לי הפסקה של הפליטה הזאת או ירידה בעוצמה, ואני אומר, רגע, אז משהו חסם את זה, אולי עבר איזשהו כוכב לכת שחסם את האור הזה, ואז יש שם כוכב לכת, ויש שם באמת טלסקופים שסורקים את השמיים וטלסקופי חלל, שבדיוק זו השיטה שלהם, למצוא כוכבי לכת, נכון, אז זה באמת, זה מאוד דומה. הקטע הוא שכאן, אף כוכב לכת לא יכול לחסום התלקחות כזאת שמגיעה מגלקסיה שלמה. אז בגלל זה הוא חיפש הסדר אחר, ואז באמת המאמר של אותם חוקרים צ'כים נתן את המענה, והייתה הגבלה יפה שזה כמו דבורה שאף הדרך יענה נפקה. כי תוך כדי זה שהחור השחור היותר קטן מסתובב, הוא בעצם פוגע בחלק של החור השחור הגדול, ובשדה המגנטי שם, ואז זה בעצם גורם לאותה הפרעה שהחוקר מ-MIT ראה.
הבנתי, אוקיי.
Okay. עכשיו, עולה גם שאלה נוספת. הרי אמרנו שהוא היה שקט, כלומר, עד דצמבר 20,
נכון.
הגלקסיה הייתה שקטה, אז מה בעצם קרה?
מה השינוי?
בדיוק, אז מה השינוי? אז מה שהחוקרים חושדים, שאיזשהו עצם שלישי, ככל הנראה איזשהו כוכב, הוא התקרב יותר מדי קרוב למערכת, ואז בגלל הכוח משיכה עצום של החור השחור, הוא בעצם נגרס לרסיסים, שזה אירוע שאנחנו מכירים באסטרונומיה, זה נקרא אירוע שיבוש, גאות ושפל, כאילו, באנגלית זה נשמע יותר טוב, שזה בעצם, שיש לנו כוכב שמתקרב לחור שחור סופר מסיבי, ואז בעצם הוא עושה לו ספגטיזציה, וזה בעצם גורם לכל האזור שם להיות יותר בהיר. ואז זה בעצם מה שקרה, וזה אפשר לחוקרים להבחין בכל התופעה הזאת, ואחר כך בעצם הצוות ביצע כל מיני סימולציות, ובאמת זה הורשש את זה שבאמת זה כנראה מה שקרה, ופרסמו את המאמר הזה.
אז בעצם רגע, השיוקים האלו, פליטת הגז הזו, היא נובעת מזה שיש חור שחור קטן בתוך חור שחור גדול?
נכון. עכשיו, זה לא שהוא נמצא בתוכו, הוא נמצא באזור שלו.
כאילו בלה זבוב כזה? אוקיי.
משהו כזה, כן. הוא נמצא במה שנקרא דיסקת הספיכה. מי שזוכר את הסרט בין כוכבים של כריסטופר נולן, ששם הוא הציג חור שחור בצורה מדהימה, אז היה לנו את העיגול הענקי הזה, ומסביבו הייתה כמו דיסקה, אוקיי? בגלל זה קוראים לזה דיסקת ספיכה, מין דיסקה דקה כזאת, אז שם זה בעצם נמצא, וזה מאוד מעניין, כי בעצם זה מראה לנו שאותן דיסקות יכולות להיות הרבה יותר מגוונות במה שהן מכילות. כלומר, עד היום אמרו, יש לנו גרם שמיים מאוד מסיבי, מסביבו יש דיסקת ספיחה, שיש לו גז ופלזמה, כאילו לא דברים יותר מדי מעניינים, אבל פתאום עם הגילוי הזה אנחנו אומרים, רגע, יכול להיות שאותה דיסקה מכילה גם חורים שחורים אחרים, ויכול להיות שזה מכיל אפילו כוכב באותה דיסקת ספיחה, אז זה באמת גילוי שהוא די מהפכני, אפילו נקרא לו.
יפה, שמחים מאוד לקבל את הגילוי המהפכני הזה. אתה רואה, זה לא כזה כבד, לדעתי צלחנו זה ממש ממש טוב. אני מודה לך מאוד, מיכאל לוי, סמנכ"ל ניו מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. שתי מים, להתראות.
תודה שרון, גם אתם.
נרוויה. הבירות הבלגיות כבר מזמן קיבלו שם של טעם ואיכות, אבל מסתבר שזה לא מספיק להן. כעת חוקרים רותמים את כוחה של הבינה המלאכותית כדי להפוך, לדבריהם, את טעם הבירה לאפילו טוב עוד יותר. או אולי, אני אעז לשאול, ממוצע יותר. נפנה לדוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס, וחוקר במעבדת המחקר העצמאית של Spark Cognition. שלום ידידי.
שלום, בוקר טוב. קצת מוקדם לטרפיסט, בירה טרפיסט טובה הייתי אומר, אבל...
חבר'ה, כל אחד שעולה אומר קצת מוקדם, כן, התוכנית משודרת מוקדם, זה המצב, אלו התכנים, אלו השעות, תתמודדו, זה מה שקורה.
אנחנו, את יודעת, פועלים כמיטב יכולתנו במסגרת התנאים הקיימים. אך לא חוקרי הבינה המלאכותית שהחליטו שהבירות, אין סוף הבירות הקיימות בבלגיה לא מספיקות להם, והם רוצים למצוא דרכים לייצר בירות חדשות וטובות יותר. אז כן, כמו שאמרת בקדימון לשיחה, חוקרים מאוניברסיטת לובן שבבלגיה, בהנהגת פרופסור קווין פרשטרפן, רתמו את כוחה, כן, זה כיף להגיד, רתמו את כוחה של בינה מלאכותית במאמר שהתפרסם בלא פחות מאשר Nature, ז'ורנל המדע הנחשק ביותר, כה נחשק ביותר יחד עם סיינס, שבו הם ניסו להשתמש במודלי למידה חישובית, לא ניסו, ניסו ואף הצליחו לפי המדווח במאמר, כן. להשתמש במודלי בינה מלאכותית, מודלי למידה חישובית, על מנת לשפר בירות, ואיך הם, מה הם עושים?
אני לא, אני באין צעקה ברחוב, הם לא יוצאים לרחוב אין ספור נזירים ואזרחים מודאגים, ואומרים, עזבו את הבירה שלנו, מדוע אתם מנסים בכלל לעשות משהו, לא כל שכן, משהו של בינה מלאכותית שמעולם לא טעמה בירה, לא התנודדה ברחוב, מה זה הסיפור הזה?
לא, אני מדמיין לעצמי עכשיו נזירים יושבים על חבורת על רמת שרתים ומריצים סימולציות, הם לא ידנו לדבר הזה לחמוק מידם. אבל מה שנעשה במאמר, מה שנעשה במחקר, הוא שהם אספו נתונים משני מקורות מרכזיים. הראשון הוא סקר אנושי של 16 תואמים אנושיים, וכ-180 אלף ביקורות על בירה, שנלקטו ממאגרי מידע שונים.
אוקיי, זה דומה קצת. רגע, אני עוצר אותך, כי באמת אתמול ציינו שכאילו שעכשיו בינה מלאכותית מסייעת לעשות בעצם מחקרים מנתונים קיימים. זאת אומרת, יש אתרים, אנשים מדברים על כל מיני דברים, ופשוט שואבים את המידע, ובעצם מייצרים מזה מחקר. זה משהו דומה לזה?
תשמעי, זה עושים בבינה מלאכותית, ספציפית בלמידה חישובית, אנחנו עושים את זה באופן מילולי עשורים. מאז שקיים אינטרנט, אנשים משתמשים באינטרנט בשביל לדלות ממנו מידע, בין אם נרצה זאת ובין אם לא. את הבעיות של העניין הזה, כבר בגענו בהן בעקיפין, שדיברנו על מודלי שפה, וכיצד משתמשים במידע שעל פניו אתה לא אמור להשתמש בו, אבל פה מדובר בביקורות, של ביקורות של משתמשים אנושיים שהעלו את הביקורת במטרה שאנשים השתמשו בה, ואני, עד כמה שאני יכול להבין, אין פה איזה בעיה של הפרת פרטיות או זכויות יוצרים וכן הלאה. אבל הנקודה מעניינת שהם, לקחו את הבירות ומדדו אינספור נתונים כימיקליים לגבי התרכובות השונות שנמצאות בתוך הבירה, כל מיני, למשל, החל מדברים יחסית מובנים וטריוויאליים, כמו ריכוז האלכוהול, ריכוז הסוכר, חומציות וכן הלאה, וכלה בדברים כמו ריכוזים של כל מיני סוג, משהו שנקרא סוגי אסטר, שזה סוג של תוצר של תהליך הפירוק של הסוכר על ידי השמרים שבבירה. לא הפירוק, סליחה, לא של הסוכר, אלא של הקשות. חשוב לדעת
איך בעניין הזה.
כן, קשות ולטת, את יודעת, מי לא שם כזה קשות ולטת קצת בקרוס ומחכה חצי שנה שהיא תהפוך לבירה.
שמות נכדי העתידיים, כמובן, קשות ולטת, כן. אוקיי.
שמות טובים לחתולים, אבל. אבל הם אספו את הנתונים האלה, ואז הם ניסו לבנות מודל שחוזה מריכוזי כימיקלים שונים ומשונים את חוויית הטעימה בכל מיני פרמטרים, למשל מתיקות, מרקם, חוויה כללית, כל מיני דברים שהם נתנו לאנשים לדרג. חשוב לעניין, מעניין שהם צריכים להשתמש במבדקים אנושיים, שהם אספו באמת המידע, כדי סוג של לקייל את הביקורות באינטרנט, כי בביקורות באינטרנט יש כל מיני הטיות. למשל, אנשים נוטים לדרג ביתר, בירות ככל שהן יקרות יותר. אומרת, יש איזו הטיית מחיר, שזו תופעה ידועה.
אוקיי. אז לכן הם השתמשו בנסיינים שהם לא סתם, כאילו, גושי מידע. ורגע, הם עשו הצלבה, כאילו נגיד, מה שאני מנסה להבין זה נגיד אנשים כותבים בפורומים של בירה, כותבים את זאת אהבתי, את זאת פחות, ואז אומרים, אוקיי, בבירה הזאת יש כך וכך אחוזים של זה וזה, ואז הם מצליבים את כל הנתונים, ומכאן הם מייצרים את הבירות שקיבלו, את הנתונים הכימיים, אפשר להגיד, שקיבלו את, את הציונים הטובים ביותר?
עכשיו, קודם כל, בגדול, בפשוט מה כן, זאת אומרת, ניסויים לחזות נקרא לזה נתוני הבסיס הכימיים של הבירה, לחזות את חוויית המשתמש, אם אפשר לקרוא לזה כך, חוויית הצורך, כמו שאת מתארת. יש פה בעיית מידול לא טריוויאלית, כיוון שקודם כל שינויים קטנים במינונים יכולים לגרום לחוויית טעם מאוד מאוד שונה, אני לא רוצה להיכנס למתמטיקה של זה, אבל זה הופך את בעיית הלמידה ליחסית לא יציבה. והדבר, הבעייתיות השנייה היא שלא כל תרכוב, לא כל מרכיב בעצמו לגמרי שולט בחוויה, אלא החוויה שלנו היא תוצר של אינטראקציות די מסובכות בין הרבה מרכיבים. זאת אומרת, החומציות לבדה ורמת הסוכר לבדה וריכוז אלכוהול לבדו וריכוזי המינים אחרים לבדם הם לא פרדיקטורים מספיק טובים, צריך להסתכל
ברור,
עליהם.
ברור, ולכן אתה עובד על 180 אלף ביקורות ולא על 200.
נכון. זה א', נכון.
ואז אתה מגיע למשהו מדויק.
יש מושג של מה שנקרא, נקרא לזה תקפות סטטיסטית, הכוח הסטטיסטי של המידע, הכוח הסטטיסטי שנדרש על מנת לבצע חיזויים מורכבים כאלה במידע עם תכונות לא טריוויאליות, אתה פשוט זקוק ליותר מידע. וזה למשל מה שהסיבה שאתה רואים.
אבל רגע, מה הם עשו עם כל הנתונים? אני צריכה להבין, הם יצרו את הבירה האולטימטיבית וגם כתוב עליה AI ביר?
אז השאלה הזו, אני לא יודע איך הם שיווקו את זה לצורכים, אני חושב שזה נעשה אחרי בתנאי מעבדה, אבל מה שהם עשו זה לקחו בירה קיימת, מסחרית, ושידרגו אותה. על ידי זה שהם הוסיפו דברים מסוימים לבירה, כמיקלים מסוימים, אני חושב, זה זוכר נכון, חומצה לקטית, ועוד משהו, אני כבר לא זוכר בשלוף.
אוקיי. אני לא אבשל את זה, אז בסדר, אתה לא חייב להיזכר.
כן. אבל הוסיפו את המיקלים, ואז נתנו להם נבדקים האנושיים, לטעום, והם באופן מובהק העדיפו את הבירה המשודרגת על הבירה המקורית. אתה יכול לטעון שהם אולי הם עשו השוואה לא הוגנת, כי הם לקחו בירה לא כל כך טובה, אבל הטענה שנעשית שם שזו בירה מסחרית, מוכרת ופופולרית למדי, זאת אומרת, הם לא לקחו איזה משהו נידח לחלוטין, והעובדה שעצם העובדה שהם יכולים לקחת מוצר קיים ולשפר אותו באמצעות חיזויים של אותו מודל שהם ימנו, זה כשלעצמו אומר די הרבה. וזה כמובן, אתה יודע, מסוג העבודות שפותחות את הדלת להמון המון הזדמנויות אחרות, וזה המקום לציין שזו לא הפעם הראשונה שיש קשר, נקרא לזה, בין, לא יודע, קולינריה או גסטרונומיה, זאת אומרת, שתייה, אלכוהול, זה לאו דווקא בדיוק נופל תחת המטריה של גסטרונומיה, אבל למשל גם סוני AI, וגם IBM Watson, קבוצת המחקר הקוגניטיבי של IBM, כל אחת בתורה מפתחות כבר כמה זמן, זאת אומרת, שנקרא כלים של AI Chef, זאת אומרת, כלי דיגיטלי, שאתה מספר לו את המרכיבים, נותן לו מרכיבים, ואתה אומר לו כל מיני מגבלות, למשל אני רוצה תפריט לארוחת ערב ללא גלוטן, או לטבעונים, ואתה נותן לו את מרכיבים, והוא מאלתר לך ממש מתכונים. זאת אומרת, מנסה להמציא מתכונים חדשים. שזה גם כשלעצמו בעיה, לא, בעיית חיזוי טריוויאלית, לא רק, ואת יודעת, נסי לבקש מצ'אט GPT מתכון, היום אולי זה ישתפר, אבל בשעתו כשאנשים התחילו לשחק עם זה, בתשעה מעשרה מקרים המתכון לא היה שמיש, מכל מיני סיבות,
כן, כי החמויות לא היו כל משופר מאוד, אין ספק. אבל אני אגיד לך, התחלתי בדברי, אני רוצה לאמת אותך עם האמירה שאתה יודע, אמרנו, הם שיפרו את הבירה, עשו אותה טובה יותר. אני אמרתי שאולי הם עשו אותה ממוצעת יותר. כי בעצם מה שהם עשו זה בדקו כמה, נכון, הרבה מאוד אנשים, מה הם מעדיפים, ואז עשו מה שהם מעדיפים. זה מאוד שונה, או די שונה, מהשיטה שאנחנו מתייחסים בה, בטח לדברים עיליים, או לדברים מדויקים, או לדברים של ידע עתיק, שאתה יודע, עושים אותם בדרך אחרת, לא ככה שפשוט כמה שיותר המונים אוהבים, הרי המונים ככלל נגיד אוהבים טיפת הסוכר, אני יודע דברים כאלה. אתה לא חושש ממיצוע?
זאת אומרת, קודם כל, את יודעת, זו שאלה מאוד מאוד עקרונית לגבי כל דבר. האם חוכמת האמונים תקפה פה? האם העובדה שהרבה אנשים, את יודעת, תמיד אומרים את המשפט הזה שמיליון איש אינם טועים? אני חושב שזה היה בהקשר, איזה סיודי, שזה סרט שהמבקרים מקמים את האף ואנשים נוחרים בהמוניהם אל אולמות הקולנוע, אז אתה יכול להגיד את יודעת, המבקרים זה טוב ויפה, אבל הציבור אמר את דברו. אז אני חושב שפה נעשה משהו שהוא באמצע. כי מצד אחד, כן, המודל עובד על פני מידע סטטיסטי, אז הוא כן יכול להיות שהוא נוטה לכיוון איזה ממוצע, את יודעת, כמו שמדברים למשל בסקרים על המצביע הממוצע, מין כזה אורגניזם שלא קיים. מצד שני, במבחן התוצאה, בניסויים נבדקים אנושיים במעבדה, הרוב המוחלט של האנשים שם כן העדיף את הבירה המשופרת. עכשיו, אתה יכול לטעון שזה בסופו של דבר אנקדוטלי, זאת אומרת, הם לא עשו את זה על 20 בירות ועל פני 1,000 איש, ועכשיו אני מסכים שיש פה בעיה של פרסונליזציה, אבל היפותטית, כמו נניח מערכות המלצה, הבעיה הזאת היא על פניו פתירה עם מספיק מידע, זאת אומרת, אתה יכול למשל לבנות מודל שיכול לנסות לחזות לפרופיל מסוים של אנשים על פי העדפותיהם, איזה מרכיבים כימיים הם יאהבו. זאת אומרת, זה הופך לצוג של בעיית המלצה שמסתכלת בקרביים של הפרופיל הכימי של המשקה.
אולי אפילו אפשר כאילו לאבחן את חיידקי המעיים שלי וחיידקי הפה, ולפי זה להתאים את הבירה אותה יצא לשתות.
חד משמעית, ואפשר לדבר על שימושים פחות, נקרא לזה טריוויה, פחות פרוזאים לזה, למשל, בהקשר של את אותה טכנולוגיה, אתה יכול על פניו להפעיל את אותה גישה על התאמה של מינונים של תרופות לפציינטים כאילו ספציפיים. אז אנחנו נמצאים באותו ספקטרום, אבל אני חושב שעל פניו, החידוש פה והאטרקציה פה, היא שאת יודעת, מאותה סיבה שרובנו אוהבים בירה, לא נעים להודות בכך, ולכן הדבר הזה יש איזשהו אפיל יותר קצוב. אני חושב שכאמור, בתקופה שבה אנחנו בעיקר רואים כותרות תורדות שלווה על כיצד בינה מלאכותית הולכת לערער את אורחות חיינו מן המסלת התפחות, כותרות כאלה של AI עוזרת לנו לייצר בירה טעימה יותר, יש בהן משהו גם קצת מנחם. אני חושב שזה
לא
חלק
עבורי,
מהמשיכה.
לא עבורי, אני רוצה לפגוש דברים מגעילים, אני רוצה לפגוש דברים מפתיעים, אני לא רוצה שכל העולם יעמול להתאים לי דברים. שוב, לגבי תרופות אני כמובן מחריגה, אני כן רוצה תרופות מותאמות יותר, אבל
אני גם מסכים איתך לגבי זה. אחת הבעיות שלי עם מערכות המלצה, מעבר לזה, זה שהן קולעות את כולנו בכלא של פרסונליזציה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם כל אחד שומע את הפלייליסט שלו, אין יותר איזה מוזיקה של התקופה, כי אין תקופה, כי כל אחד שומע משהו אחר. אז יש פה איזושהי בעייתיות, וכמובן שזה גם יהיה נכון, למשל, אם כל אחד ישתה ויוכל משהו אחר, שהבינה המלאכותית ממליצה לו. זאת אומרת, זה המשך הבידוד שלנו, בתוך, כמו שאת אומרת, עולם של נוחות מותאמת אישית. ויש משהו בלאמת אותך עם דברים שלו, דווקא נוכל, אגב, זה גם משהו שמחקר שני, אגב, עובד עליו עם עמיתים, בדיוק לגבי העניין הזה של לאמת אותך עם דברים שאתה לאו דווקא אזור הנוחות שלך, שזה
צריך מחקר בשביל זה?
צריך
לא עושות. לא צריך פשוט להשליך על אנשים דברים שהם לא אוהבים?
צריך מחקר. אפשר, אבל השאלה היא, אתה רוצה לבחור דברים שהם לא אוהבים, שיפיקו מזה משהו. א', שילמדו על דברים חדשים שהם לא אוהבים, שהם כן ילמדו לאהוב, או שהם ילמדו משהו מהחוויה, גם אם הם לאו דווקא ייהנו ממנה. בצורה אותה צורה שמורה לצורך העניין, בוחר תכנים בקורס בספרות, או בקורס במוזיקולוגיה, שלא לאו דווקא מותאמים לכך שאתה תתענג על כל פריט שאתה לומד במהלך הקורס. אני בטוח שהמון אנשים בקורסי ספרות לצורך העניין לאו דווקא נהנו מברכט או אני לא יודע, או לחילופין מהגל.
אבל אתה יודע, יפה שציינת מורה, כי כאילו באמת מערכת החינוך עושה כל יום עוד ועוד, נגיד בשיעורי ספרות, כל קוראים לזה ספרות ושירה אפילו, בכיתות יותר נמוכות, נגיד בחטיבת ביניים, מלמדים שירי פופ עכשיו. לא מלמדים כמעט שירה, מעט מאוד. למה? כי כל הזמן רוצים רק לחבב את הדברים על התלמידים. מה שלא גורם להם, אגב, לחבב יותר ספרות.
לא, אני לא חושב, אני חושב שלהפך, אני חושב שתלמידים, את איזה קורסים אתה זוכר בסופו של דבר? את הקורסים שעשו לך את החיים קשים, אבל יצאת מזה עם משהו. זו דעתי הפרטית.
את הטעם אמר של הבירה, והטעם אמר של השירה. אלו הדברים שאתה זוכר בסוף, ובעיקר את האופן שבו הדבר הזה הפך להיות כאילו טעם נרכש, שבו אמרת, אני מחבב את המרירות הזו. זה הדבר. טוב, אנחנו נקים יום אחד את המרתף של הדברים המוזרים שקבענו עבורך ולא בחרת עליהם. זה יהיה עסק מאוד משגשג.
האמת שאני חושב שבעולם של נוחות, חוסר הנוחות הולך להיות אטרקטיבי להרבה אנשים.
נכון, איזה מוצר זה יהיה.
כן. בוא נראה, השאלה היא, את יודעת, על זה אמר הכלכלן המפורסם ג'ון מיינרד קיינס, ש-The market can remain irrational longer than you can stay solvent. אז באותו הקשר אני חושב שאנשים יכולים להתעקש על הנוחות שלהם יותר זמן משהם יבינו שבעצם הם צריכים קצת חוסר נוחות, ועד אז אנחנו נפשוט את הרגל. אבל אני מוכן ללכת להרפתקה הזו איתך יום אחד, שרון.
נהדר. תודה רבה לך. דוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס וחוקר במבית המחקר העצמאית של ספארק קוגנישן. יום טוב.
תודה.
הוא החג הקדוש ביותר בלוח השנה הנוצרי. זהו יום תחייתו של ישו, על פי האמונה הנוצרית. ביום השלישי, לאחר שנצלב ונקבר בירושלים, הוא נחגג תמיד ביום ראשון של תחילת האביב, כלומר, ממש ביום ראשון שהיה כרגע. אנחנו רוצים כעת להפנות מבט לכנסיית הקבר שנמצאת במוקד האירועים השבוע, ונשאל איך מקום קדוש ואתר ארכיאולוגי מסתדרים יחד. לפני כמובן לפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום.
שלום, בוקר טוב שרון. כן, זה באמת אחת השאלות אולי יותר מסקרנות, כי מצד אחד יש לנו פה אתר צליינות, אחד המורכבים, הציוריים, הבולטים, המשפיעים, אפשר להשתמש בהמון סופרלטיבים שקיימים בעולם, בוודאי בעולם הנוצרי. זה המקום שבו בתוך המבנה הזה גם אתר הצליבה של ישו, גם אתר הקבורה. ומצד שני, יש פה מונומנט, יש פה בניין שעומד כבר יותר מ-1600 שנה, שעבר שינויים, שנבנה באמת על איזושהי תשתית של ירושלים של ימי בית שני. השבוע המדובר קרה בשנת 33 לספירה והשפיע על העולם כולו. וכבר קרוב ל-150 שנה בתוך האתר המופלא הזה יש איזושהי אינטראקציה של ארכיאולוגים, של חוקרים, של המוסדות הדתיים. זה איזשהו שדה משחק שארכיאולוגים לא כל כך רגילים בו, כי בדרך כלל מחקר ארכיאולוגי אתה בא לאתר, אתה כבר מזמן נרס, אתה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מדבר עם האבנים, האבנים לא כל כך מתלוננות עם מה שעושים להם. אבל פה אתה נמצא באתר חי שכל נגיעה בו יש לה משמעות אדירה. לא רק שזה אתר חי, הוא גם מוחזק פיזית על ידי שש עדות נוצריות שונות. זאת אומרת, כל חלק במתחם הזה יש לנו את היוונים אורתודוקסיים, ואת הקתולים, ואת הארמנים בתורידות גדולות, ואת הקופטים, ואת האשורים, ואת האתיופים. בקיצור, בלגן שלם של מי מחזיק מה ומי ייתן לך רשות להיכנס כדי לחקור. עכשיו, בתוך העולם המופלא הזה כן יתאפשר מחקר ארכיאולוגי לאורך השנים, ובדרך כלל האינטראקציה הולכת בין החוקרים לבין המוסדות הדתיים בשאלות שקשורות לזהות. זאת אומרת, א', תוכיחו לנו שזה המקום האמיתי שבו קרו הדברים, והתשובה היא ככל הנראה כן, כי כשהולכים למציאות של ירושלים בשנת 33 לספירה הזו ומשווים את מה שיש לנו בשטח עם התיאורים בברית החדשה, אנחנו נמצאים מחוץ לחומה באזור של איזה צוק סלע, יש לנו מערת קבורה באמת אופיינית לימי בית שני, שזה הקבר של ישו. זאת אומרת, הסבירות היא שאולי אם זה לא המערה, זה המקום. והדבר השני שדורשים מהארכיאולוגים בקשר לזהות, תוכיחו לנו שאנחנו היינו פה קודם. שהיוונים היו קודם, שהקופטים היו קודם, וזה כבר הרבה יותר מסובך. כי בדרך כלל חפירה ארכיאולוגית לא, קשה לה מאוד להוכיח זהות אתנית, ותאריך המון המון מציינים לעניין הזה.
תרשה לי לומר שגם אם היא הייתה מצליחה לזהות, אולי העדיף שלא הייתה אומרת?
בדיוק. יש מקומות שהקשר הזה בין הארכיאולוגים כסוכנים, תגידו לנו מה היה פה, לבין המציאות הפוליטית הדתית של היום, היא מאוד מאוד מורכבת.
ישראל משופעת בכאלו, זה גם ממצאים עצמם, גם תיעדוף, גם אנחנו, אני חייבת להגיד שכאן בתוכנית לפעמים אנחנו מוצאים שתיארוך של כל מיני הודעות מגיע באופן מופלא סביב כל מיני אירועים. שוב, אני לא, אני לרגע לא אומרת שהמחקר עצמו אינו מדויק, אני בטוחה שכן. אבל אתה יודע, מחקרים אנחנו יודעים, אפשר, יש הרבה דרכים להציג אותם גם.
ממש ככה. זאת אומרת, לפעמים אתה עושה את המחקר שלך כאיש מקצוע. אתה מגיע לתשובות מסוימות שלא מוצאות חן בעיני, נגיד, הגורמים התרבותיים הפוליטיים של היום. ואז או שלוקחים את מה שעשית ומפרסמים חלקים ממנו, או שלא מתייחסים אליו, או שבמקרה היותר גרוע, מנסים להביא מישהו אחר שיוכיח כאילו את האמת המוחלטת. זה במידה מסוימת קורה בכנסיית הקניון, אבל בסופו של דבר, המתחים הללו נשארים נגיד במישור הדתי, וכן התאפשר מחקר ארכיאולוגי אמיתי ופרסומים, והיום אנחנו מכירים ויודעים על המבנה הזה, פחות או יותר אפשר להגיד את כל ההיסטוריה שלו מהרגע שהוא נבנה, ואפילו עוד לפני שהוא נבנה. דיברנו
זה על... זה ממש אותו... אחד ממוקדי המחקר שלך. בוא תספר לנו על כל מיני ממצאים בכנסייה הזו.
אפשר לחלק את זה באמת לשניים. השאלה הראשונה, מה היה פה לפני הכנסייה? על למה בנו את הכנסייה במקום הזה? ופה אנחנו באמת הולכים לימי בית שני, למערכת הקברים מסביב לירושלים, להוכחה שהקבר שמזוהה היום כקבר ישו הוא באמת קבר מימי בית שני, מערה אופיינית, יהודית וכולי, לבין השאלה מה קרה אחרי זה. ופה קרו כמה דברים מאוד מעניינים, כי באותו אתר, עדיין כשהנצרות לא דת מוכרת, הרי עוברים כ-300 שנה מימיו של ישו ועד שהנצרות זוכה להכרה של הממלכה, של ה... קיסר הביזנטי קונסטנטינוס, בתקופת הביניים יש פה מקדש רומי. למה דווקא פה? זה שאלה שלוקחת אותנו לסוגיות של מסורות, המשכיות דתית, למה חוזרים למקומות שהיו קדושים בעבר? המקדש הרומי הזה, שוב, באופן מופלא, לא פוגע באתר הצליבה עצמו, בגבעה של הגולגוטה. ושוב, יש על זה פרשנויות גדולות ורבות, כי המסורת כנראה הייתה קיימת. ואז בשנת 324 לספירה, אחרי שהאימפריה הרומית ביזנטית עוברת מהפך, הנצרות זוכה להכרה של הקיסר, האימא של הקיסר, הקיסרית הלנה, יוצאת למסע של גילוי וצליינות. אפשר להגיד שאולי הייתה הארכיאולוגית הראשונה שעבדה בארץ הקודש. כי היא מוצאת את אותם מקומות הקשורים לחייו של ישו, ובאותם מקומות נבנים מבנים מפוארים, הכנסיות הגדולות, כנסיית המולד, כנסיית הקבר, וזאת הכנסייה הראשונה שנבנית, והיום אנחנו יודעים לזהות גם דרך חפירות נקודתיות במקומות שונות בכנסייה, את היסודות של אותו בניין שבאמת נבנה במאה הרביעית, וחלקים גדולים ממנו קיימים עד היום. אנחנו יודעים לזהות את הקירות המקוריים, אנחנו יודעים לזהות תוספות מאוחרות. הבניין הזה נהרס פעם אחת בצורה קשה מאוד. בשנת 2009 על ידי אחד החליפים המוסלמים, הקנאים ששלטו בארץ ישראל, אז לחכם, אבל באופן בסיסי, אותו מבנה ממשיך להתקיים, ובמחקר מאוד מאוד איטי, אני הרבה מאוד שנים, פעם בנקודה הזאת ופעם בנקודה אחרת, חלק מהמחקרים האלה נעשו בלילה, בשעות של הכנסייה ריקה, כי בשעות היום היא הומה מאנשים. בשנים האחרונות גם עובדות שם שתי משלחות, אחת מיוון, שחקרה מחדש את האדיקולה. האדיקולה זה המבנה שמחסה היום את הקבר, והיום עובדת שם משלחת מאוניברסיטה איטלקית מרומא, ש... במסגרת שיפוצים בכנסייה חופרת את הרחבה הגדולה שמסביב לקבר, את רחבת הרוטונדה. זאת אומרת, כן מתאפשר פה מחקר וידע ארכיאולוגי, שנעצר בשאלה, אוקיי, אז מי היה פה קודם? בנקודה הזאת קשה מאוד לארכיאולוגים לבוא ולהכריע, והם גם לא כל כך רוצים להכריע בין הזהויות שקיימות היום בכנסייה, אבל דווקא בשנים האחרונות כן יש שיתופי פעולה בין הגורמים הדתיים לבין גורמי מקצוע, אם זה ישראלים, אנחנו עבדנו בכנסייה במשך קרוב ל-20 שנה בשנות ה-90 ובשנות ה-2000, ובשנים האחרונות משלחות אירופאיות עובדות בכנסייה. זאת אומרת, אנחנו כן מצליחים ליצור את האיזון הזה בין מקום קדוש, אתר צליינות, המוני אנשים, לבין האפשרות לחקור אותו. וכמו שאמרתי, ברגע שזה מגיע לשאלה של הזהות, בדרך כלל כאן הארכיאולוגים לוקחים צעד אחד אחורה, כי בחלק מהמקרים הם פשוט לא יודעים. אנחנו לא יודעים לבוא ולהגיד האם במאה החמישית חלק כזה או אחר, או בימי הביניים חלק כזה או אחר של הכנסייה, היה בעל מאפיינים יווניים, בעל מאפיינים קופטים מצרים, ארמנים שיש להם נחלה מאוד מאוד גדולה בחלקים גדולים של הכנסייה, בתקופות שהנוכחות הארמנית הייתה בארץ מאוד בולטת. זאת אומרת, יש פה פסיפס שלם שלוקח אותנו גם לשאלות היסטוריות מאוד מעניינות. ובסוף, בסוף, בסוף, אם הולכים רגע למעלה, זה באמת הולך לאיזשהו פלג בארכיאולוגיה שעוסק באתרים קדושים. יש פלג שקיים בכל העולם. אחד הסיפורים שתפסו כותרות בהתעניינות בעיתונות העולמית בשנים האחרונות מגיע דווקא מהודו. עיר בשם היודיה בצפון הודו, ששם היה מסגד גדול מאוד. הטענה הייתה שלפני המסגד התקיים שם מקדש הינדי, וזה הביא למתחים אדירים בין הקהילות המוסלמית וההינדית. הלכו לארכיאולוגים, אמרו, תמצאו לנו את המקדש הזה. והארכיאולוגים המאוד מקצועיים שם בהודו מצאו את עצמם בין הפטיש לסדן.
כן, זהו, הייתי אומרת, לא, תודה, אני בדיוק עסוקה במקום אחר.
אז הם חיברו דוח של כמה מאות עמודים, שאפשר לסכם אותו בארבע מילים, אנחנו ממש לא יודעים. אבל הם התפתלו בין הוכחות כאלה והוכחות אחרות. בסוף זה לא עזר. הממשלה הנוכחית של הודו, שהיא מאוד מאוד, נגיד, לאומית הינדית, הביאה לכך שהמסגד הזה, שנהרס על ידי המון הינדי, לא נבנה מחדש, במקומו נבנה מקדש הינדי. זאת אומרת, לפעמים הארכיאולוגים מוצאים אותם, את עצמם בצמתים, שממש לא היינו רוצים להיות בהם. בתוך כל המערבולת הזאת של דת, פוליטיקה, תרבות, זהויות משתנות וכו'. אבל זה אולי עושה את המקצוע הזה יותר מעניין מהרבה מאוד היבטים שאין בענפים מדעיים אחרים.
זה גם. חזקו וימצו. וכמובן נאחל גם פסחה שמח לכל מאזיננו הנוצרים וכל מי שחוגג. תודה רבה, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה. נהננו בסך הכל לשוחח פה על בירה, ואנחנו גם בפינת גיבורי העל רוצים לבדוק את יחסיהם של גיבורי העל עם הטיפה המרה. נפנה לאבנר מרב, פרשננו לענייני גיבורי העל. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. זה ממש לא מסתדר לי, כאילו, גיבור העל, הוא בצריך להיות פיט, הוא צריך ללכת לחדר כושר על הבוקר. אני לא יודעת מה...
למה?
לשתות שייק חלבונים טוב.
אז זהו, ככה. זה כשבא לו טבעי, כל הכוח והעוצמה הזאת, אז גם חלק מזה, בחלק מהמקרים אפילו זה אומר שהאלכוהול לא מזיק לו. יש מספר דוגמאות בקומיקס, הבולטות שבהן זה וולברין וקפטן אמריקה.
אתה בדיוק מכיר את הפתגם, אם אלכוהול לא מזיק לך, הוא לא מועיל לך. שהמצאתי כרגע, אבל אני חושבת שהוא דווקא יכול להיות תקף.
חריף מאוד, האמת שזה נכון. יש קטע דווקא בסרט של קפטן אמריקה שהוא מסביר לו בצורה טרגית שהוא לא יוכל, עכשיו שהוא קיבל את הכוחות העל שלו, הוא לא יוכל יותר אף פעם להשתכר, כי הגוף שלו מאבד את האלכוהול יותר מהר מאשר שהאלכוהול משפיע עליו.
בבקשה.
אז זהו, אז באמת יש איזה שהם מערכת יחסים ארוכת שנים בין גיבורי על ואלכוהול, שזה מעניין כיוון שאיפשהו בשנות ה-60, סוף שנות ה-60, היה את ה... אולי קודם, לא זוכר, אבל היה איפשהו בארצות הברית את ה-Comics Code, זה היה איזשהו קוד אתי שכל המוציאים לאור התחייבו אליהם בעקבות איזושהי סערה, שאמרו שהקומיקס משחית את הנוער, והם התחייבו לכל מיני דברים מאוד מאוד ספציפיים לגבי מה מותר ואסור להראות, איכשהו אלכוהול הוא חורג שם. היה מותר להראות אלכוהול מאז ומתמיד בקומיקס, וזה מאוד מוזר, אולי זה גם קשור ללוביזם, או לזה שארצות הברית הייתה לא כל כך רחוקה מהיובש, מתקופת היובש, והם פשוט פחדו לגעת בבקוק של אנשים. אבל אלכוהול בהחלט היה נוכח לכל הפחות ברקע, אם אנחנו מדברים על סטור, האל הוויקינגי, שהיו משתים גדולים בהיכלים של אסגרד, ותמיד ראו את הבירה או השחר שנמזג, אבל היו גם היו כמה סיפורים שהציגו את החלק השלילי של האלכוהול. אני חושב שהמפורסם ביותר שבהם, שגם נחשב בין הרבים כראשון שבאמת תקף את זה מצורה כזאת, שבאמת מאמת גיבור עם אלכוהוליזם, נקרא Demon in a Bottle, שד בבקבוק, וזה מספר על טוני סטארק, טוני סטארק שהוא איירון מן, שהוא לא באמת, אין לו באמת כוחות על משלו, חוץ מזה שהוא מאוד מאוד חכם ומאוד מאוד עשיר, ובכך הוא בנה את כל הטכנולוגיה הזאת של איירון מן שמאפשרת לו להיות גיבור על. אבל טוני סטארק, סטנלי היוצר שלו אמר שהוא היה מבוסס על הווארד היוז, מי שמכיר, היה ממציא אמריקאי וטייס נודע, הסרט טייס של ליאונרדו דיקפריו מדבר על סיפור חייו של הווארד היוז, וגם הוא נאבק בכל מיני בעיות נפשיות בחייו, ועל כן הראו את זה בקומיקס, טוני סטארק, איירון מן, בעקבות הלחץ הרב שיש עליו כגיבור על, באמת מתדרדר לאלכוהוליזם, והוא לא היחיד. כן, הוא לא היחיד, היו מספר, היה גם מיז מרוול, שאחר כך הפכה להיות קפטן מרוול, שגם היא בשנה שעברה קיבלה את הסרט המשך, כחובה של ברי לארסון, אז גם היא, היה תקופה שהיא בקומיקס איבדה את הכוחות שלה, וכשאיבדה את הכוחות שלה נכנסה לדיכאון, וגם נאבקה באלכוהוליזם, עוד דמות בשם ג'סיקה ג'ונס, שראינו בסדרה בנטפליקס באותו השם, שגם היא יש לה כוחות על מאוד מאוד חזקים, אז גם עליה לוקח זמן עד שאלכוהול משפיע, אבל הוא כן משפיע בסופו של דבר, וגם היא...
אבל זה מוצג כמשהו שלילי, או לחילופין, כמשהו שצריך בכלל להתמודד איתו, להתגבר עליו?
אז אחת הביקורות שיש על הסיפור הראשון שאמרתי, Demon in a Bottle, היא שההתגברות שלו היא קלה מדי. בסופו של דבר הוא כזה אומר, טוב, אני אקח לשים בידיים ואני אפסיק להיות אלכוהוליסט, וזה מה שהוא עושה. אז כאילו, אמרו שזה פתרון קל מדי, שזה לא באמת מציג את העומק שהבעיה הזאת יכולה להגיע אליה, מצד אחד, מצד שני זה היה מאוד מהפכני, עצם העובדה שהציגו בעיה כזאת בקומיקס, שלקחו את השלמות הזאת והמיתיות שיש לגיבורי על, ועימתו אותה עם חולשה אנושית. זה מאוד תלוי, ג'סיקה ג'ונס היא נוצרה הרבה יותר מאוחר, היא נוצרה, אם אני זוכר נכון, בשנות ה-90, בסוף שנות ה-90, מתחילת שנות ה-2000, זאת אומרת, בתקופה שהנרטיבים בקומיקסים היו הרבה יותר מורכבים ובוגרים, ושם זה בעצם בעיה שלא נפטרה אף פעם, היא באה והולכת. אז שם נתנו לזה יחס שהוא יותר ריאליסטי בהקשר הזה, שהיא תמיד נוכחת באיזשהו מקום. ועם קפטן מרוול שאמרנו, קרל דנברס, זה היה, הפתרון היה טיפה יותר קשה, היא בעצם הלכה לגמילה, אבל גם היא נגמלה והצליחה, אז כאילו הסוף טוב, אבל ההתמודדות הייתה טיפה יותר.
זו גיבורת על עבורך, בבקשה.
נכון, חד משמעית. מה שמעניין שדווקא בקולנוע, בגרסה של איירון מן, לא הראו את המאבק הזה שלו, אבל כן הראו את השינוי שהוא עבר, כי בסרט הנוקבים הראשון רואים אותו עוצר באמצע קרב באזור 10 בבוקר, מוזג לעצמו כוס וויסקי וחוזר. יש פה רמיזה מאוד מאוד כבדה לזה שהוא אכן יש לו איזושהי תלות באלכוהול, איזושהי התמכרות לאלכוהול. ואז הרבה יותר מאוחר, שנים קדימה, פתאום רואים את אותו טוני סטארק, אבל עכשיו הוא שותה מיצי פירות ולא נוגע באלכוהול. אז כאילו היה פה, הראו פה מאחורי, כאילו שהוא עבר צריך מאחורי הקלעים, אבל לא הראו אותו, את הסיפור לקהל, אולי כאילו רוצו כל כך להחתים עדיין את הנרטיב, שאז היה יחסית טרי של עולם גיבורי על בקולנוע. היום זה כבר יכול להיות שהראו משהו כזה.
גם במציאות לעתים התהליך הזה הוא נסתר מן העין, אדם פתאום יכול לחזור, והנה הוא אוכל ויטמינים ושותה מיץ, ואתה לא יודע איך הוא עשה את הדבר הזה, זה נשמע לי הגיוני וטוב. יפה, זה בכלל כל הפן הזה, נכון, של הרגעים האנושיים מאוד, אפילו את שברוני לב, זה אצל גיבורי העל, זה, זה מה שיפה בסך הכל, אני חושבת.
כן, זה, זה, זה בגדול מה שאומרים ש, שבעצם הכתיב את, את, את הנרטיב היותר, במרכאות נכון, שגיבורי העל, כי פעם בשנות ה-40 עם סופרמן והברק וגרין לנטרן, הם היו ממש אלים. הם היו כן. בלתי פגיעים, נכון. הם היו, האויבים שלהם ברובם היו אנושיים.
למרות שכשאנחנו אומרים אלים, אני מניח אנחנו חושבים על אלים יוונים, אז כמובן גם הם, אתה יודע, נכון. החולשות שלהם זה הדבר.
כן, אבל לא, אז הם היו אלים יותר ברמה...
אלים אמריקאים, כן.
כן, לגמרי. יש גם, אגב, יש גם ספר בסדרה כזאת, אלים אמריקאים. אבל כן, אז ואז מה שקרה זה שהתחילו לאט לאט להבין שזה לא מעניין. צריך, גיבור אז צריך חולשה. ואז התחילו לאמת אותם עם, עם חולשות, ובין היתר גם אותם חולשות שפוקדות אנשים רגילים. זהו, זה
יפה. מעניין. מעניין מאוד. אני מודה לך, אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על, שיהיה המשך יום טוב ובטוח.
יום להתראות.
קבוצת מחקר בינלאומית בהובלת חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון שחזרו תבניות חול שקיימות על מאדים אצלנו בכדור הארץ. לפי החוקרים, בגלל שאזורים גדולים במאדים נתונים להשפעה של סופות חול והאבק, הבנה של התהליכים האלה תסייע לנו להתמודד עם הסביבה המאתגרת של מאדים כשנגיע לשם. לא קצת מוקדם להתחיל להתכונן? נפנה לחוקר עצמו, לפרופסור חזי יצחק, מהמחלקה לאנרגיה סולארית ופיזיקה סביבתית במכונים לחקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. נתחיל בתופעה עצמה, התופעה הזו של, של אפשר להגיד, גלי החול על מאדים. זו תופעה שיש שם ואין כאן, באופן טבעי. איך זה נוצר על פני מאדים, עד כמה שאנחנו יודעים?
אז אנחנו מדברים באמת על גלונים של חול, או קוראים לזה גלונים, או סנד ריפלס באנגלית.
גלונים במובן של גלים קטנים, לא של גלון.
גלים קטנים, כן. כאילו...
אדוות חול.
אדוות חול, כן. אנחנו מדברים על... קוראים להם גלונים. עכשיו, הרוח יוצרת מבנים... בחול בכמה סקלות. תראו, הכי גדול זה למעשה ימות של חול שכוללות דיונות, כל מיני סוגים של דיונות, כמו במדבריות בערב הסעודית. ועל פני הדיונות עצמם, או מתחתם, מתפתחים גם הגלים הקטנים האלה. עכשיו, במאדים מסתבר שהכל יותר גדול ויותר מוזר, בגלל התנאים המיוחדים של האטמוספירה עם לחץ מאוד מאוד נמוך, בערך פי 200 יותר מאשר בכדור הארץ. גם האוויר שם מורכב מ-CO2. בכלל מאדים זה לא סביבה ממש טובה לחיות בה. וב-2016, קשושית המחקר האמריקאית קוריוסיטי צילמה מקרוב את פני השטח בפני מאדים, וראתה תופעה מוזרה שיש גלונים כאלה גדולים בגודל של מטר, ועליהם מתלבשים כאילו גלונים קטנים יותר, באורך של 10 סנטימטר. עכשיו, בכדור הארץ לא רואים כאלה דברים, כאילו לא רואים כאלה דברים שהגלונים האלה נוצרו עם חול מאוד מאוד דק. אנחנו מדברים על חול במאדים של 100 מיקרון. 100 מיקרון זה מיליונית של מטר.
כן, זה קטנטן.
וממש גרגרים מאוד קטנים. אפני כדור הארץ, למשל, כל החול בדיונות, מה שאנחנו רואים זה בסביבות 250. אין חול כזה דק בכדור הארץ שבונה את הדיונות. זה גם שאלה שלא כך ברורה.
אוקיי.
אז התופעה הזאת המיוחדת, העלתה השערה שהגלונים הגדולים הם דומים במנגנון שיוצר אותם למשהו כמו שאנחנו רואים מתחת למים.
בקרקעית האוקיינוסים אצלנו, נגיד.
בקרקעית, נגיד, בזרם מים שעובר על חול, אחרי שיטפון רואים כאלה דברים. כן. נוצרים בצורה שהזרם המים לוקח את גרגרי החול, ואז הוא יוצר כזה דבר. אז זה היה משהו חדש, כאילו, פתאום מגלים משהו על מאדים, שלא כל כך ידוע על פני כדור הארץ. אומנם היו כל מיני שקורים כאלה, אבל לא משהו ברור. עכשיו, זו שאלה מדעית, כן? אנחנו מתחילים מסקרנות מדעית. לא חושבים, כאילו, מה השימוש של זה, מה נעשה עם זה, מה...
כן, ברור. כן. למרות שאנחנו, כן, אתה יודע, מדברים על מאדים בתור קנדידט מוביל, אז אולי כן יש קשר. אבל כמובן שקודם כל, המחקר עצמו הוא מה שעמד לנגד עיניכם. אבל עדיין... זה דבר שקורה הרבה, שבעצם עושים כאן מין חיקוי של משהו שקיים על מאדים? מין סביבה שמדמה את הסביבה הזאת? לדעתי לא. די נדיר.
אז קודם כל, הבעיה הייתה מאיפה משיגים חול דק כזה, כדי לעשות ניסויים.
תוכנים חול רגיל כמובן במתחנה, ואז יש לך חול דק.
אם אנחנו תוכנים את החול, עכשיו, במילרת רוח, באוניברסיטת בן גוריון, אנחנו צריכים סביבות 100-150 קילוגרם כדי להתחיל ניסוי. אז בהתחלה התחלתי לחפש, אולי ניקח חול מזה דיונה ונתחיל לסנן אותו, אבל האחוז של החול הדק הוא כל כך קטן שצריך פשוט טונות של חול כדי להגיע לכמות שאנחנו צריכים. ואז הלכתי למחצבות, יש מחצבות בירוחם, התחלתי לחפש על כל מיני סוגי חול, האם יש משהו דק, האם אפשר, ואנחנו רוצים חול.
זהו, כי זה צריך להיות משהו מאוד מדויק, כי זה לא כמו, נגיד, אבק, אפשר להגיד שהגרגירים שיותר קטנים, אבל זה לא אותו דבר, כי צריך פה איזשהו משקל מסוים, סוג של גרגיר.
ואז התחלתי, פשוט חיפשתי באינטרנט, אם יש משהו כזה, והגעתי לאיזו חברה באזור התעשייה בחולון שמוכרת גרגרי כדורי זכוכית קטנים. כן, הלא גם החול עשוי מקוורץ, גם למעשה זה זכוכית. ושהם משמשים לניקוי של משטחים, זה בכלל לא קשור ל...
וזה התאים לך בדיוק?
השותף שלי אמר לי, שמע, זה לא ילך, זה לא פה. טוב, אמרתי, טוב, בוא נקנה שק אחד. אוקיי, נסעתי לשם, קניתי שק, הבאנו את זה, עשינו איזה ניסוי ראשוני, ראינו שמתקבל משהו מאוד מבטיח, ואז באמת הזמנו כמות של כדורי זכוכית. כמובן שאמרנו לבחור, כאילו אנחנו מונעים מהאוניברסיטה, זה בכלל לא ל... לא לניקוי משטחים ולא לזה, אבל אנחנו...
כן, אני תוהה אם הוא יודע שהוא חלק מניסוי שמדמה את פני מאדים, זה...
כן, ואז התחלנו לעבוד במנהרה, ופתאום אנחנו באמת רואים תופעה דומה, רק בסקלות יותר קטנות.
אבל זהו, פה אני רוצה רגע לעצור אותך. הרי איך אנחנו יודעים שזו באמת... תופעה דומה, מדובר רק, אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, זה נראה בערך אותו דבר, ואיך בכלל אתה יודע שהגרגירים, נגיד, שהשגת, הם דומים, שוב, נגיד, במשקלם לגרגירים של מאדים. הרי בעצם מה שהבאנו ממאדים זה תמונות. לא קיבלת קילו מהחול הזה ממאדים כדי לחכות אותו.
בצערנו הרב, כן? אז זאת שאלה מאוד טובה. העניין שהרכבי חלל שמסתובבים במאדים, יש להם מכשור מאוד מדויק שיכול על ידי תמונות, ניתוח תמונות וניתוח טמפרטורה פני השטח, הם יכולים לקבל את ההתפלגות של גרגרי החול שיש במאדים. במאדים רוב החול הוא מבזלת, זה טיפה יותר, עם צפיפות טיפה יותר גדולה מאשר אנחנו השתמשנו כאן, אבל רואים את הגודל, יודעים שהגודל הוא פחות או יותר 100 מיקרון, וזה חול שהוא...
וואלה, יודעים את זה מניתוח של תמונות, מעניין מאוד כשלעצמו, מדהים.
כן, ממש, כאילו יודעים המון, יודעים, כי הם מצלמים את זה מקרוב, ויודעים בהרבה מקומות, כאילו את ההתפלגויות של החול. ולפעמים יודעים את זה יותר טוב מאשר פני כדור הארץ. ויש... והדבר היותר מדהים, שהחלליות האלה שמצלמות גם את פני הכוכב, יש תמונות ברזולוציה גבוהה שאין בכדור הארץ, כאילו אין לנו בכדור הארץ כאלה של כל המדבריות. זאת אומרת, לפעמים אנחנו יודעים דברים על מאדים יותר טוב מאשר על פני כדור הארץ. זה הדבר
פתחת, פה, דברים... פתחת פה עניין, עניין מעניין בפני עצמו. אז אחרי שהצלחתם לייצר את, את הסביבה הזו שנראית כמו שם, בעצם כן. אנחנו יודעים עכשיו יותר על התהליכים של מאדים?
אנחנו יודעים יותר. אני רק רוצה רגע להגיד שאחרי שראינו את התופעה, אז למעשה נוצר, אני שלחתי את זה לשותפים של... קודם כל אנחנו זימנו מהלך מחקר של האקדמיה הישראלית למדעים, להמשיך את המחקר הזה, וגם היה לנו שיתוף פעולה עם פיזיקאים מאוניברסיטת לייפציג בגרמניה, גם כן במהלך מחקר, וכששלחתי להם את התוצאות הראשונות מהמנהרה, אז הם אמרו, זה הדבר הכי מדהים שראינו במשך השנים האחרונות.
וואו.
ואז התחיל שיתוף פעולה של חוקר אמריקאי בטקסס, הגרמנים, חוקר בסין, וחוקרים במנהרת הרוח באוניברסיטת אורוס בדנמרק שלהם. יש מנהרת רוח שאפשר להוריד את הלחץ לתנאים כמו במאדים. כי אנחנו יכולים לשנות רק את הלחץ, אבל לא את, לא את הגרביטציה. כאילו, אין...
רגע, שום... מנהרת הרוח הזו בדנמרק היא מיועדת למחקרים מהסוג הזה?
היא מיועדת לכל מיני דברים. היא מיועדת גם לבדיקת מכשירים, לתנאי מאדים, ואז אתה צריך להזמין שם מקום, כי כל שבוע מגיעים חוקרים אחרים, ואז... עבדנו שם עם אותם, בדיוק אותם גרגרי זכוכית, שם. וראינו את אותה תופעה, ואז נתן לנו ביטחון שמה שאנחנו רואים כאן, זה באמת לא איזה מקרה, ואנחנו רואים את אותה התנהגות גם במנהרת רוח אחרת. כי כל מנהרת רוח יש לה את, את הבעיות שלה ואת היתרונות שלה. כאילו, תמיד... מנהרת רוח היא מדמה את הסביבה, אבל היא לא ממש מחכה רוח אמיתית בשטח. כן, צריך להבין את זה. אבל אנחנו יכולים לשלוט שם על המהירות ולעשות ניסויים מבוקרים.
כן.
ואז התחיל גם מאמץ תיאורטי להסביר את זה. ואז דרך, איך מתקדם אחר כזה? דרך פגישות זום. שצריך לתאם את הזמנים, יש בדיוק חלון
כן,
זמן.
ברור, מפגש בינלאומי כזה, סין, זה קשה.
גרמניה,
כן.
ישראל וכל מיני דברים כאלה. ואז הם, באנו גם איזשהו הסבר תיאורטי, איזשהו מודל שמסביר את מה שראינו, שמציע מכניזם חדש לתופעה הזאת, ויכול להסביר את מה שקורה במאדים.
כן, אז שוב, שהוא מכניזם, אבל שהוא כן נשען על הידע שלנו, על כדור הארץ מן הסתם, נכון? יש סיכוי שפשוט בעצם קורים שם דברים אחרים לגמרי? בעצם זה מה שאני שואלת.
שקורה איפה? בכדור הארץ או במאדים?
לא, במאדים. כשאנחנו מסבירים את התופעה הזו של הגלונים, אתה יודע, על ידי הפיזיקה הידועה לנו, האם יש סיכוי שהדברים האלו נוצרים באופן אחר לגמרי?
תמיד, אוקיי.
תמיד יש סיכוי.
תמיד יש, צריך להיות זהירים, כי אנחנו עוד לא מבינים, לא מבינים את הכל, אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים למה אנחנו רואים את זה בעיקר במנהרות רוח, ולא רואים את זה בטבע, זאת אומרת, על פני דיונות בכדור הארץ. זאת אומרת, רואים כל מיני סימנים, אבל התופעה היא לא בולטת. אז זה דבר אחד שהוא... זאת אומרת, כבר אמרנו שרוב החול בכדור הארץ הוא יותר גדול.
כן.
אז המשכנו ניסויים במנהרה עם גרגרי זכוכית בגדלים שונים, ורואים שעולים בגודל, אז פחות ופחות רואים את התופעה הזאת. אז זה איזשהו הסבר אחד. ושנית, הכדורי זכוכית שהשתמשנו הם מאוד עגולים, והחול... בעצמי כדור הארץ
הוא לא, לא עגול.
הוא לא ממש. החול הדק הוא עגול, אבל החול הוא לא ממש. כאילו אם מסתכלים, לוקחים גרגרי חול, מסתכלים עליהם דרך מיקרוסקופ, יש להם כל מיני צורות, וככל שהגרגר יותר גדול, ככה הוא מזוות יותר, והקטנים באמת עוברים הסעה ומשתפשפים וזה וזה ונוצרים כדורים.
Okay.
צורה יותר עגולה. אז אנחנו לא מבינים את הכל. זאת אומרת, עשינו התקדמות, אבל הדבר הזה עוד לא מובן בצורה, ולמה במאדים החול יותר דק? זאת שאלה גם כן פתוחה.
נכון. טוב, נחכה למחקרי המשך, אנחנו נאלצים להיפרד, נספר שהממצאים של המחקר שלכם פורסמו בכתב העת Nature Geoscience, נכון?
נכון, נכון.
תודה רבה לך על השיחה, פרופסור חזי יצחק, מהמחלקה לאנרגיה סולארית ופיזיקה סביבתית, במכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון. תודה.
תודה רבה.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף. אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
בשבוע שעבר נפרדנו מהפרופסור דניאל כהנמן, זוכה פרס נובל. המחקרים שלו השפיעו כמובן על תחומים רבים מאוד, אבל ביניהם גם על מתמטיקה. נשמע איך ממיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום. כן, אז המחקרים של כהנמן וטברסקי, מחקרים פורצי דרך בתחום הפסיכולוגיה או הכלכלה, מאז רבים ניסו לנחס לעצמם את את תחומי המחקר שלהם, קצת ערערו את מקומה, או לפחות לכאורה, במבט ראשון, את מקומה של המתמטיקה איך שחשבנו שבני אדם מתנהגים. אז כדי להבין למה הכוונה, הכי טוב עם דוגמה מאוד מאוד פשוטה. התפיסה לפני המחקרים של כהנמן ושותפו טברסקי, התפיסה לפניהם הייתה שבני אדם הם בגדול מכונות. הרבה פעמים מדברים על זה שהמחקרים שלהם ערערו על הרציונליות של התנהגות כלכלית או של התנהגות אנושית. אז למה הכוונה? הייתה איזושהי הנחה מאוד סבירה במידה רבה, הנחה שאנחנו יודעים לעשות חשבון בסיסי, אפילו הנחה כזאת.
בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, שמי שיודע פחות או לספור עד 10 או עד 100, ידע גם להסתכל על הדברים בעין מפוקחת.
כן,
אבל בעצם
כן.
מה שהם הראו זה שדברים טעונים בכל מיני מטענים רגשיים נקרא להם, שבעצם מעוותים גם דברים שהם מתמטיים פשוטים לחלוטין. נכון, למשל כמו השוואה בין סיכוי לרווח וסיכוי להפסד, האופן שבו אנחנו רואים את זה.
עכשיו זה אפילו לא, זה סיכוי, זה כאילו האחוזים, אנחנו גם, אפילו בפינה הזאת, בתוכנית, דיברנו כמה פעמים על זה שהאחוזים זה קשה, ושזה מייצר בעיות, אבל לא, 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 מדובר בחשבון של סופר פשוט. הדוגמה הכי מאלפת היא כשמבקשים, מציגים לאנשים תרחיש שבו יש להם, הם צריכים להחליט האם הם מעוניינים לקחת הימור מסוים או לא, ואומרים להם שיש להם סיכוי של 30% לזכות, ובודקים כמה הולכים על זה וכמה לא הולכים על זה, ובחדר אחר שואלים אנשים האם הם מעוניינים לקחת הימור שבו יש להם סיכוי של 70% להפסיד.
וכמובן, גם אני, בשעה שאני שומעת ויודעת, אני יודעת מה נכון, ועדיין אני אומרת, כן, הייתי הולכת על ה-30% לרווח הזה, ובשום אופן לא הייתי הולכת על סיכוי של 70% להפסיד. פשוט לא.
באמת, מספיקה דקה של מחשבה, שום חישובי אחוזים, רק צריך לדעת ש-70 ועוד 30 שווה 100.
זה לא משנה בכלל, באמת, זה מדהים כמה הנפש היא פשוט נאחזת במילים, ובאמת גם באופן שבו המספר, אין, אי אפשר, זהו.
כן, משהו איפשהו במוח הרפטיליאני הקדום שלנו, איפשהו עמוק בנשמה, כל אחד משהו חושב איפשהו, משהו, אנחנו רואים את ה-30% רווח, ואנחנו צועקים, כן, תנו לי את זה.
כן, הרבה אחוזים לרווח, ולעומת זאת, 70%
הפסד, אוי ואבוי, בשום אופן אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. זה בא עם כל מיני, או ניסויים שאומרים לנו ש 40% מהאוכלוסייה מגיעה לתוצאות נמוכות, ואנחנו אומרים, אוי ואבוי, זה רע מאוד. אבל אם התוצאה הייתה מוצגת כ-60% מתושבי העיר, מרוויחים משכורת טובה, אז זה דווקא, זה דווקא מצוין. אלה שתי ערים שונות לחלוטין, שנשמעות, שונות לחלוטין, למרות ששוב, ניתוח מתמטי פשוט של חיבור וחיסור של מספרים שלמים עד 100, מראה לנו שמדובר בדיוק באותו דבר.
זה בעצם הדבר הזה יוצר איזה נתק עמוק בין ההוויה האנושית לבין המתמטיקה.
כאילו שלא היה נתק כזה עוד קודם.
רצינו לחשוב שאין, שאין נתק כזה, אבל הנה יש. השאלה היא, המתמטיקה יכולה גם מנסה ליישב את הדבר הזה, את האי-רציונליות הזאת.
אז כן, חוקרים, אם אני לא טועה, אפילו הם בעצמם, קהנמן וטרסקי בעצמם, אבל בטח שחוקרים אחריהם, אמרו, טוב, זאת ההתנהגות, בכל זאת, אנשי מדע, אם יש ניסוי, אז אי אפשר להתווכח יותר עם תוצאות הניסוי, ואם זאת התוצאה, זאת התוצאה, ואם בני אדם מתנהגים ככה, אי אפשר לנסות לשכנע שבעצם הם, היינו אמורים להתנהג בצורה יותר רציונלית. ואז עלתה השאלה, האם בכל זאת יש איזשהו רציונל באי-רציונליות? וכאן המתמטיקה חזרה לפעולה, ובמקרים רבים מאוד הצליחו למצוא דרך קצת יותר מתוחכמת, עם משקלות כאלה שאומרים, כשאנחנו רואים רווח, אנחנו לא מפרשים את זה רנטו כ-30%, אלא אנחנו עושים איזושהי התאמה בראש. וכשאנחנו רואים הפסד, אנחנו לא מפרשים את זה נטו כ-70%, אנחנו עושים איזושהי התאמה בראש, ואז אפשר לייצר מודלים מתמטיים יותר מתוחכמים, שמביאים בחשבון לא רק את הנתונים המספריים, הקרים עצמם, לא רק את ה-70 ואת ה-30, אלא גם מה מובא כרווח ומה מובא כהפסד, וכמה מרוויחים וכמה מפסידים. ועם המודלים האלה מגיעים כבר להתאמות הרבה יותר טובות בין, למציאות. זאת אומרת, הם יודעים לפצות ולהגיד, זה נכון שזה רק 30% רווח ו-70% הפסד אמור להיות אותו דבר, אבל אמירה רווח תגדיל את ההסתברות לבחור בתרחיש הזה, והמילה הפסד תקטין את ההסתברות לבחור בתרחיש הזה, ופה נכנסים גם שיקולים כבר הרבה יותר מתוחכמים, כי 30% סיכוי להפסיד, זה מרגיש, להרוויח, זה מרגיש לנו הרבה, אבל 10% סיכוי להרוויח, זה מרגיש לנו ממש הבדל מאוד מאוד גדול בין 30%.
נכון.
אז ברווח, ההבדל בין 10-30 הוא הבדל גדול. לעומת זאת בהפסד, 70% סיכוי להפסיד, 90% סיכוי להפסיד, זה לא הבדל כזה גדול, זה עדיין טוב. בגדול אני מפסיד, אני לא רוצה את זה.
אבל שוב
לא
אתה מדבר איתי באזורים שם. מאוד לא מתמטיים ורציונליים, כשאתה אומר לי את זה.
אז להפך.
או שכן. או שאתה אומר לי, אתה בעצם שם לי את זה על עקומה, ומראה לי איך הדברים האלה כן מתיישבים בתוך מתמטיקה.
בדיוק, בדיוק. הפתרון המתמטי במובן מסוים לזה, הוא להגיד, בואו נביא בחשבון את כל התוצאות שיש לנו, ש-10% רווח ו-30% רווח זה לא אותו דבר, אבל 70% הפסד ו-90% הפסד זה כן נתפס במידה רבה כאותו דבר, ובואו עכשיו נבנה מודל מתמטי שמביא את כל זה בחשבון, בעת איזושהי עקומה כזאת שבאחוזים נמוכים יותר למשל, תיתן משמעות יותר גדולה להבדלים, באחוזים גבוהים יותר תיתן משמעות יותר קטנה להבדלים, המילה רווח תקפיץ אותנו למעלה, המילה הפסד תקפיץ אותנו למטה, ואז... Okay. נדרשת כבר מתמטיקה יותר, קצת יותר מתוחכמת, לא בהמון, okay. אבל
זה מחזיר, אבל הנה זה מקרב שוב, ושוב אנחנו בעצם אולי קצת יותר רציונליים, רק לא באופן שהוא אולי כל כך מובהק ומיידי, נכון?
וכאן אנחנו חוזרים שוב לשאלות של הנחות יסוד. זאת אומרת, במידה רבה חוקרים שמחפשים את האירציונליות, במובן מסוים, יצליחו למצוא אותה, וחוקרים שמחפשים את הסדירות שאפשר אפילו לאפיין אותה מתמטית, הרבה פעמים כן יצליחו למצוא אותה, ואיזה מהם קיבלו דומיננטיות רבה יותר לתחום, זאת כבר שאלה לכלכלנים ולפסיכולוגים.
כן, וגם זה כשלעצמו לא רציונלי, אלא כמובן מוטה מהשאיפה שלנו לאשרר ולאשש. מעניין מאוד. אני מודה לך, מיכאל גורדין, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה, יום טוב.
אנחנו ממשיכים ללוות את הסדרה הצבי ולנבור ולעלעל בעיתונים של פעם. אנחנו רוצים להביא מהם את המילים החדשות בעברית, המילים שיצר אליעזר בן יהודה. לשם כך, נפנה כמובן לדוקטור סמדר כהן, הלא היא לשונאית הבית שלנו. שלום.
שלום, שרון. מה שומך?
בסדר. ואת?
יופי. גם, האמת שהפעם אני כזה קצת, איך אני אומר, אני אפילו קצת מודה לכם שאתן ככה דוחקות בי ומפצירות בי ללכת למחוזות שאולי הם לא הטריוויאליים, לא האוטומטיים שלי. והיום החלטנו שנדבר על המאבקים האלה. בשבוע שעבר התחלנו לדבר על עיתון הצבי ודיברנו, הזכרנו קצת את המאבקים שהיו על דפי העיתונות בעניין מילים חדשות. דיברנו על, על הדלויד העברית, ואנחנו היום ננסה לדבר באמת גם על מה שאליעזר בן יהודה, ובעיתון הצבי אליעזר בן יהודה הקים לעצמו מין פינה, אולי אנחנו יכולות ככה להגיד לעצמנו בצנירות שאנחנו ממשיכות דרכו, במידה קטנה מאוד, אבל הוא באמת הקים לעצמו מדור לחידושי השפה.
אם את רוצה שאנחנו מדי שבוע נביא את ואני מילה חדשה, אני ממש בעניין. אבל בינתיים אנחנו רק משוחחות על מילים קיימות.
נכון, אבל גם הסיבות לחידושן זה דבר חשוב שכדאי שנכיר אותו. אז נגיד שאנחנו רק מפרשות את בן יהודה, ובאמת הוא הביא בכל שבוע או מקבצים של מילים ש... ככה, ועד הלשון או הממונים על המילים החדשות ככה חידשו במקובץ, או מילים יחידות שהיו, שבדיוק הוא נתקל בהם או בדיוק עלה בהן הצורך, הוא חידש או שמע שמישהו אחר חידש ופשוט פרסם אותם בעיתונו, כדי שהציבור ידע בעצם. זאת הייתה הדרך.
את אומרת את זה כאילו כאיזה משהו טריוויאלי, שמע שמישהו אחר חידש, אבל שוב, אנחנו, נכון, אנחנו בתקופה שבה זה יכול לקרות, חסרה איזה מילה למשהו, ומישהו פשוט מחדש אותה, כי צריך, אולי הוא שולף אותה באמת מהכתובים, מטה אותה, משנה אותה.
נכון, וזה קורה גם היום, זאת אומרת, אנחנו חיים באיזושהי תחושה שכאילו היום אנחנו לא יוצרים מילים, ורק האקדמיה כאילו יוצרת מילים, ותקופת אליעזר בן יהודה לא היו מילים עד, אבל גם היום אנחנו יוצרים, וכמעט בכל יום נוצרת מילה עברית או דומה לעברית, בין שהיא גזורה מעברית או בין שהיא גזורה מילה אז, אבל כן, ברגע שיש חוסר במילה, אנחנו רוצים לציין דבר בעולם, ואין לנו מילה לציין אותו, אז אנחנו מוצאים את עצמנו פשוט מחדשים,
נכון, אם כי יש הבדל, אני חושבת שבאמת היום רוב המילים המתחדשות נוגעות, כמו שאמרת, דברים חדשים בעולם, או ליתר דיוק בעולם הדיגיטלי, או היחסים בינינו לבין העולם הדיגיטלי.
נכון.
אבל פה אנחנו מדברים על דברים שהיו קיימים אולי הרבה מאוד שנים, רק לא היו להם מילים בעברית.
נכון, אבל גם שם, כשזה קרה בעצם, אם אנחנו מקבילות את זה רגע, אז למה לא היו מילים בעברית? מכיוון שהעברית לא הייתה קיימת, או לא שימשה בדיבור יום-יום, והעולם המשיך להתקיים, ואוצר המילים של העברית שהיה, נעצר בשנת 200 לספירה. משנת 200 ועד 1885, עברו 1600-1700 שנה, שבהם לא נוצרו מילים. אז כאילו פתאום בבת אחת היה צורך ליצור את כל הפער הזה, את כל מילות הפער. אבל גם מילות הפער האלה באו מן העולם בעצם. פשוט אנחנו מדברים עברית, אז היצירה שלנו היא כאילו יותר מינימלית ויותר מתפרסת על יותר זמן, כי כאילו בכל רגע משהו נוצר, ולא בבת אחת אנחנו מרגישים את החוסר. אבל אולי נגיד שבאמת הוא הביא כמה וכמה מילים משלו, הוא הביא מילים שוועד הלשון חידש וכזה, אבל לא כל החידושים עברו בקלות. אז אולי אחת המילים שאני ממש אוהבת שהוא חידש כבר ב-1884 או 15, למשל כיסן. כיסן, ולא כיסון אגב, כיסני משהו ולא כיסוני משהו.
רגע, צריך להגיד כיסן? זה מה שאת אומרת?
כן, כן, זה מה שאני אומרת.
באמת?
כן.
לא משנה במה הוא ממולא? כאילו, כיסן
לא,
בכל
הוא הסתיר,
מקרה?
הוא הסתיר רקיק, מקופל, מלא גבינה, פירות או ממתקים. זה מה שהיה בזמנו. היום אנחנו אומרים כיסני בשר, למשל, על פני דלה.
לא, אנחנו אומרים כיסני בשר, סמדר, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה.
אוקיי, אז אז יש גרסות.
כי אנחנו משתמשים כמובן, אנחנו אומרים זה כיס קטן, אז אנחנו מסיימים בו' ונון, לא? זה מה שאנחנו עושים.
אז נכון, אז זה בעצם מה שקרה, צודקת, אבל
אישון, לא אישן, נכון? אישון זה איש קטן, כיסון זה כיס קטן.
נכון, אז הוא יצר את כיסן, שהיא גם סיומת אן שמציינת, שאנחנו משתמשים בה הרבה פעמים, גם כדי לציין כלים, מכשירים, וגם דברים אחרים, ומבחירתו זה בעצם היה סוג של כיס קטן גם, כלומר, אפילו יותר טבעי כיס קטן אן, מאשר כיס קטן און, בעיניו, בזמנו. שוב, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר איזה סיומת תופסת, ולמה היא מצליחה להתפשט יותר מחברתה, אבל אנחנו באמת רואים שסיומות שפעם היו מאוד מאוד פוריות, היום פחות פוריות, ותפסו את מקומן סיומות אחרות. אבל אולי מה שיותר מעניין, או יותר ג'וסי, כמו שתמנה קוראת לזה, זה באמת...
ואת לא מתקנת אותה לאסיסי, או מצני, ממש לא בסדר?
מצני זה נהדר, או אולי מיצי אפילו. בואי נבחר במיצי, זה נראה לי מילה ממש טובה. אז בעצם בן יהודה השתמש בעיתון שלו, ובכלל היישוב היהודי של אז השתמשו בעיתונים לא רק כדי לקבל ידע, אלא גם כדי להביע עמדות. עכשיו אנחנו מכירים היום תורי דעה בעיתונים, או את מדורי המכתבים למערכת, הם מדורים קטנים מאוד ומצומצמים מאוד, ואין בהם הרבה אנשים שבאמת רואים לעצמם רצון, צורך ומאמץ לכתוב, אבל בתקופת העיתונים של ראשית הציונות, אנחנו באמת רואים מעורבות גדולה מאוד, לפחות של השכבה המשכילה של היישוב, ומכתבים למערכת. ואחד הדברים שאנחנו מוצאים בעיתונים הוותיקים האלה, זה באמת פולמוסים על מילים עבריות. למשל, אחת המילים אולי החמודות, זה המילה שעון. שלנו היא נראית היום מילה טבעית, כל ילד גדל עליה, אבל ב-1885 עוד לא הייתה המילה שעון, אבל מה שכן היה, או מה ש בן יהודה אהב להשתמש בו, היה מורה השעות. הדבר הזה שמורה את השעות. היה גם מד זמן, היה גם כלי שעה, היה גם כלי מורה שעות. אבל לא הייתה מילה אחת לדבר הזה. והרב יחיאל מיכל פינס, מראשוני ועד הלשון, הוא גם היה מחותן של דוד ילין שהזכרנו כאן לא פעם. ובכלל, אדם שבאמת יש לו כמה וכמה מילים רשומות על שמו, הציע את המילה שעון, והמילה הזאת, הוא פשוט משתמש בה בפעם הראשונה, בעיתון הצבי במאמר שהוא כותב,
הוא לא מציג אותה כמילה, אלא פשוט משתמש בה, מחדיר אותה ככה ישר על השפה?
כן, זאת הייתה אחת הדרכים. כלומר, גם אליעזר בן יהודה הרבה פעמים פשוט השתמש במילה, מה שבדרך כלל מסו כדי שאנשים יבינו, זה רשמו בין סוגריים את המילה הלועזית שהייתה מוכרת באותו הזמן. את יכולה לשאר לעצמך שב-95% המילה הלועזית הייתה מילה מיידיש. כי זה מה שהם עדו. אז למשל הוא כותב בעיתון הצבי במאמר שלו ב-1885, הוא כותב, "הזה כ-60 שנה אשר החלו אחינו האשכנזים להתיישב פה, וכבר בראשית התיישבותם נמצאו בתוכם אומנים מצוינים, צורפי זהב, מכונני שעונים, בסוגריים, אור מאחר, כלומר מוכרי, כן? מפתחי חותמות, פוסלי אבן וכולי וכולי, ונותן כאן עוד רשימה של בעלי מקצוע.
אבל כך פשוט, בפעם הראשונה את אומרת, ככל הנראה, נכתבה המילה שעונים, שעון.
נכון. ומה שיפה בה, זה שזאת דרך אלגנטית להחדיר מילה, ולתת לציבור לבחור. כי היו בעצם שני סוגים אולי של התפלמסויות כאלה. הסוג האחד הוא באמת, אליעזר בן יהודה כותב מעכשיו זאת המילה, או כותב במאמר שלו מילה, ואז כותבים, משיגים עליו כותבים אחרים, או אנשי ועד לשון אחרים, או אנשי השכלה אחרים, אומרים לו, בחירה לא טובה, למה בכלל אמרת את זה, איך יעדת לכתוב את זה, ויש באמת ויכוחים קשים מאוד, מלאי תשוקה והתרגשות. אבל גם יש הדרך האחרת שאומרת, אני כותבת שלי, ואז אני לא מסכימה עם מה שבן יהודה כותב, אז אני לא כותבת לו מכתב מלא באש ותמרות השן, אלא פשוט כותבת מאמר, ומשחילה לתוכו מילה חלופית שאני מעדיפה אותה. ואז אני בעצם יולדת אותה לעולם, ונותנת לעולם לקבל את ההחלטה.
תחרות, נראה מה המונים יעדיפו.
תחרות, אגב, כך היה גם עם המילה סביבון למשל, אבל אולי מילה ממש יפה, זאת המילה עגבנייה, שהיא כאילו נראית לנו מילה טריוויאלית, נכון? כאילו, מה יש לריב על המילה עגבנייה? אבל מילה עגבנייה...
דווקא אני חושבת שיש מה לריב על המילה עגבנייה. מילה, אם מסתכלים עליה כרגע, היא בעצם מילה די משונה, גם טעונה קצת, לא יודעת.
במה היא טעונה?
משהו עם האגבים שם, לא?
כן, אז זהו, זה מה שחשבו גם אנשי היישוב אז. זאת בעצם מילה שהחלה לשמש אצל, שוב, יחיאל מיכל פינס המלך, תרגם איזשהו ספר שקראו לו ספר עבודת האדמה בסוריה בכלל ובארץ ישראל בפרט. ובספר הזה הוא בעצם תרגם כל מיני פעולות חקלאיות ונתן שמות לכל מיני מינים, זנים של גידולים שמגדלים אותם בסוריה בכלל ובארץ ישראל בפרט, והוא ממש מסביר מהו כל גידול, איך הוא נראה, מה עושים ממנו. ובתרגום הזה הספציפי הוא מתרגם בנדרה או תמטה, כמו שהוא כותב את זה, או בנדורה או טומטו, או בנדרה או טומטה, כמו שאת יודעת, הוא כותב בכתיב אלפים, ומוסיף
בנדורה בנדרה, כמו שאומר השיר, כן.
בדיוק, והוא אומר ככה, העגבניות מצויות בכל מקום. ואז הוא אומר, איך נראות ואיכן גדלות העגבניות האלה?
פשוט ככה? ככה אומר עגבניות? בלי שום הכנה?
לא, והוא גם עושה, לא, יש הכנה מסוימת בדיעבד, והוא אומר, והיא חמות, ועושים ממנה חרוסת, וגם ממלאים אותה בבשר ואורז, ומבשלים אותה, ואף מבשלים אותה לבדה להשיב נפש עייפים. והוא גם אומר, נותן לך גם הזהרה, ואולם לא טוב להרבות באכילה, כי גורמת חולי מעיים ושלשול דם.
פשוט כל הידע, יש פה מתכונים, יש פה הזהרות, הכל שם.
ואז דוד ילין כותב ב-1900, כמה שנים אחר כך, כותב איזשהו סיפור. גם הוא מתפרסם בעיתון המליץ, 1900 תפרש סמך, ובסיפור הזה שכותב דוד ילין, הוא כותב בהערת שוליים, כי המילה עגבנית, עגבנית בבית דגושה, היא בעצם תרגום של ליבס אפל.
ליבס אפל, כן.
ליבס אפל, בדיוק, בגרמנית טובה. ובעצם...
שזה בעצם תפוח אהבה, נכון? כלומר, הקישור הזה נעשה במקור.
נכון. בעצם במקור יש ליבס אפל, אנחנו יודעים לומר שכנראה גם באיטלקית יש קישור כזה בין פרי אהבה לבין העגבנייה, ומשם בעצם בא התרגום...
שזה לא בגלל סגולותיה של העגבנייה, אלא בגלל שהיא עגלגלה וסמוקה, כמו שאולי נטו לחשוב על העוסקים, ובעיקר העוסקות בהבהבין?
זה מה שהסבירו היסטוריוני השפה, וסיוון כתב על זה מאמר גדול מאוד, וכשהוא כתב את המאמר, הוא פנה לכל המומחים ברחבי העולם, זה לפני שנים רבות, עשרות שנים, הוא פנה למומחים ברחבי העולם, יודעי האיטלקית ויודעי הגרמנית, וביקש מהם באמת לדעת אם זה המקור, ואכן הוא קיבל תשובה, אכן המקור של המילה היה מ... יש, כזה, יש גרסה כזאת באיטלקית, יש גרסה בגרמנית, ובעצם מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שרבים ביישוב היהודי בארץ התנגדו למילה הזאת, מכיוון שהם אמרו שהמילה הזאת הייתה, היא באה משורש עין ג' ב', כפי שהזכרת, אגב, אגבת, וזה הזכיר מחלה, זה הזכיר משהו תשוקתי מדי, זה הזכיר משהו גת מבחינתם, ולכן לא בקלות התקבלה המילה הזאת. בן יהודה ממש החלים את המילה הזאת.
איך יושב הנושא, סמדר? אם לשאר המילים נגיע בשבוע הבא?
בן יהודה כמובן החרים את המילה הזאת. זה אחד המאבקים שפשוט פעלו, לא דיברו עליהם, עשו אותם. בן יהודה לא הסכים להכניס אותו לעיתונו, לא מצא בעיתון שלו את המילה הזאת, לעומת זאת אחרים כן השתמשו, ביאליק כמובן הצטרף לוויכוח הזה, כי תמיד ביאליק הוא חלק מזה, והוא דווקא לא אהב את עגבנייה כצורת יחיד,
אלא עגבנית. את עגבנית,
נכון, כן, בערוגת הגינה שלו.
נכון.
ובעצם מה שהכריע, זה מה שהציבור עשה. היום אין סיכוי שמישהו אומר בדורה, כמו שאמר אליעזר בן יהודה וכל משפחתו עד היום, ואף אחד לא אומר בנדורה, חוץ מי אם אתה דובר ערבית ילידי, ואנחנו אומרים עגבנייה.
או לחילופין, נודניק.
אז מדר אנחנו...
פרופסור אריאל צ'יפמן כבר על הקו, אז אני נפרדת ממך, אני אשמח אם נמשיך בעוד מילים וחידושים ותחדישים בשבוע הבא. תודה רבה. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, להתראות. אנחנו כמובן חושבים, ודי בצדק, על דינוזאורים כעל בעלי חיים גדולים מאוד. אבל אולי היו גם דינוזאורים גמדיים. לפני לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שיספר לנו על כך. שלום.
בוקר טוב.
בוקר
אור. אז דינוזאורים קטנים... דינוזאורים קטנים ודאי היו. לא זו השאלה.
כן, קטנים, כן. אנחנו מכירים דינוזאורים קטנים. אנחנו מכירים...
הכל יחסי. אנחנו מכירים דינוזאורים מגודל של תרנגולת בערך, ועד כמובן גודל של הדינוזאורים הגדולים ביותר שכולנו מכירים, אבל רציתי לדבר על סוגיה מאוד ספציפית, לא של דינוזאור קטן אבסולוטי, אלא של דינוזאור קטן יחסית לבני דודו, לבן דודו הקרוב, וזה הדינוזאור המכונה ננוטירנוס. אז אפשר לנחש כבר מהשם.
כן, כבר בשמו הננו שם נמצא.
הננו זה קטן, וטירנוס זה כמובן הטירנוזאור מיודענו, טירקס בשמו העממי. לפני די הרבה זמן, בשנות ה-40, נמצאו כמה מאובנים של דינוזאור, שקרוב משפחה של טירקס, שייכים למשפחה שנקרא טירנוזאורואידים, שהם היו לא זעירים, אבל בערך חצי מהגודל, או קצת פחות מחצי מהגודל של טירקס, והם הוגדרו במקור כמין חדש שקיבל את השם ננוטירנוס. ועם השנים נמצאו עוד כמה מאובנים של אותו המין. ואז לאחרונה אנשים התחילו לחשוד שאולי בעצם לא מדובר במין חדש, אלא פשוט בטירקס צעיר. עכשיו זה הגיוני. חיה גדולה, ודאי לא נולדה גדולה, ואנחנו באופן הגיוני היינו מצפים למצוא גם טירקסים צעירים יותר, כן, טינסיכים. בגדלים קטנים יותר מגודל ביצה ועד גודל טירנוזאור בוגר. זה כמובן עורר, כמו שדברים כן נוטים לעשות, בגלל הפופולריות של דינוזאורים, אז כל דיון לכאורה קטן ושולי כזה הופך למלחמת עולם שמופיעה גם ברשתות החברתיות, ויש כנסים שלמים שדנים בסוגיה האם ננוטירנוס הוא טירנוזאור קטן או שהוא מין חדש. לפני כמה חודשים התפרסם מאמר שלכאורה יישב את הסוגיה, אבל לא, כי הסוגיות האלה אף פעם לא מיושבות בצורה מלאה, מה שהחוקרים...
כי אז איך יהיו כנסים, אתה מבין? אנחנו חייבים להמשיך את הדיון הזה.
כן. אז אותם חוקרים שפרסמו את המאמר האחרון, הסתכלו בטבעות גידול. אחד הדברים המעניינים בדינוזאורים, שאם עושים חתך בעצם, אפשר לראות טבעות גידול כמו בעץ. כי העצם גדלה, והיא גדלה באופן הדרגתי, ובגלל שיש עונתיות מסוימת, אז יש הבדל בין איך שהעצם עובדת בעונות שונות בשנה, ואפשר ממש לספור טבעות גידול.
כן, ממש ולראות, כמו עץ.
Mm-hmm. ממש כמו עץ, ולראות, זה לא בדיוק אותו הדבר, כי הטבעות באמצע נעלמות, אבל... והם טענו, אשמח איזשהו ניתוח שלא ניכנס לפרטיו, שהננוטירנים הם בוגרים, בגלל שהעצמות שלהם נראות כמו עצמות שכבר הגיעו לסוף הגדילה. אז זה לכאורה...
אוקיי, זהו, ישבנו את זה. הם בוגרים?
או שישבנו, אבל עדיין המתנגדים, וכמו תמיד יש שני צדדים, עדיין מעלים את השאלה, לא מצאנו אף פעם טירקס צעיר. יש הרבה מינים של דינוזאורים שמוכרים גם כבוגרים וגם כצעירים, ואין בכל מובני הטירקס, אין אף טירקס צעיר.
טוב, אז... זה באמת חשוד.
נכון, אז יש פה בכל זאת איזושהי שאלה של למי להאמין. אחת הפרשנויות שקראתי את זה לאחרונה דיברה יותר בכיוון של הפרחה. אנחנו לא יכולים להוכיח שזה שני מינים שונים, אבל האם אנחנו יכולים להפריך שזה לא אותו המין? ובשאלה הזו כנראה הפרחה לא מספיק חזקה. וזה מכניס אותנו בכלל לדיון ארוך, שאני מניח שאין לנו זמן לפתח אותו לעומק, אבל לפחות ניגע בזה קצת. אנחנו רגילים לראות, כן, הציבור הרחב, רגיל לראות שחזורים מלאים של דינוזאורים, וכל מי שביקר במוזיאונים של דינוזאורים, תמיד רואה את השלדים הגדולים והמלאים והמורכבים. במידה מסוימת זה שקר. יש מעט מאוד שלדים שלמים של דינוזאורים. אם את הולכת למוזיאון ורואה דינוזאור שלם...
כן, שלדים שמורכבים לצורך הצפייה, כן.
זה מורכבים לאורך הצפייה, אבל חלקים גדולים מהם משוחזרים. כלומר, לפעמים את רואה שלד גדול, ואם תסתכלי באותיות הקטנות בשלד ליד, בשלט ליד,
כן.
אז יהיה מסומן בצבע מה העצמות שהן אמיתיות. ולפעמים זה 10-20% כן, כן. מהדינוזאור.
נכון, אנחנו תמיד בודקים את זה, כי אנחנו עומדים ואומרים, מה, זה באמת, זה באמת זה, ואז אנחנו בודקים ומגלים שזה בערך.
נכון. ואז השאלה שהמקדרגים שואלים זה מה, המדענים האלה ממציאים. הם מצאו 4 עצמות ושחזרו מזה דינוזאור שלם. זה כמובן לא המצב. כי אנחנו מכירים מספיק דינוזאורים, אנחנו יודעים מספיק על איך עצמות עובדות ואיך הן מתחברות, כדי לשחזר גם מחתיכות מאוד קטנות. למעשה, מומחים לעצמות יכולים על סמך עצם בודדת, להגיד לפחות לאיזו משפחה העצם שייכת. יש כל מיני מאפיינים בצורת החיבור, ומה האובי שלה, ומה שינוי באובי. אז אם מצאנו 3 עצמות של טירנוזאורואיד, אנחנו יודעים שזה טירנוזאורואיד, כי אנחנו יודעים איך נראות עצמות של טירנוזאור. אז אני לא צריך למצוא ננו טירנוס שלם כדי להגיד, הנה מצאתי מין חדש. וכאן בדיוק נכנס הוויכוח. כי בעצם לא מצאתי את השלד המלא של ננו טירנוס, מצאתי רק חצי מגולגולת, מצאתי 3 עצמות רגל. אז אין לי את השלד המלא כדי לשאול כל מיני שאלות על הבדלים בגודל. אנחנו יודעים למשל, בולט בעיקר ביונקים, אבל גם בדינוזאורים, שהעצמות לא גדלות כולן באותו קצב. לצעירים תמיד הראש גדול יותר יחסית לגוף. אם יש לי רק ראש או רק גוף.
אבל את היחס הזה זהו, אנחנו לא יכולים לבדוק שאין לנו גם את הראש וגם את הגוף.
בדיוק. אז אני יכול להגיד, הנה מצאתי משהו שהוא בוודאות טירנוזאורואיד, והוא בוודאות קטן, אבל אני לא יודע להגיד אם הוא צעיר או שהוא פשוט קטן, בגלל שאין לי את השלד המלא. עכשיו, מעבר לזה, יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים להגיד, כשיש לנו מין, שיש לנו הרבה שלדים שלו, אנחנו יכולים לדבר על צורת הגדילה, על קצב הגדילה. במקרה של הננוטירנוס והטירנוזאורוס רקס, אחד הדברים שהחוקרים בעצם בשתי הגישות אומרים, שעל סמך גודל השיניים, בצורת השיניים, די ברור שהצעירים והבוגרים, או הקטנים והגדולים, תלוי לאיזה אסכולה אנחנו שייכים, אכלו דברים שונים. או הם לא התחרו אחד בשני, שזה גם מעניין מבחינת אקולוגיה, מבחינת זה שהמרחב האקולוגי מתחלק בין קבוצות שונות או בין צעירים ובוגרים של אותו המין, זה מה שאנחנו רואים גם כיום, בהרבה מאוד מקרים, בוגרים וצעירים לא מתחרים בדיוק על אותם משאבים, כי כמובן אם היו מתחרים על אותם משאבים, הבוגרים תמיד היו מנצחים, וזה לא היה נגמר.
גם בוגרים וצעירים וגם... קטנים וגדולים, זאת אומרת, זה לא,
גם
זה לא עוזר לנו לחרוץ בשאלה הזו. נשמח להמשיך בנושא הזה אולי בשבוע הבא, נראה לי שרק פתחנו פה איזה צוהר. אולי.
אז בשבוע הבא נמשיך בנושא הזה, אני אחשוב על איזושהי זווית מעניינת כדי לפתח את זה.
מעולה, שייף את העצם הזו. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. להתראות.
להתראות.
זהו, תמו שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות, שעתיים שערכה תמנה הולסטיין, שהפיקה תמר בנימין, שסייעה להפקה שלה מאיה לוי, תמיר צוברי היה על הביצוע הטכני. נזכיר לכם שאנחנו משודרים בראשון עד רביעי, בשעה 7 הבוקר בשידור חי, ובשעה 8 בערב בשידור חוזר. כמובן, למשך שעתיים תמימות, אתם מוזמנים גם להזין לנו כהסקט, ביישומון של כאן, תאגיד השידור, או באתר, או בכל יישומון הסקטים אחר שאתם מחבבים. מזמינים אתכם גם להציג לנו שאלות או מחקרים סופר מעניינים שפספסנו בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים. תודה רבה לכם על ההזנה, מאחרת לכם המשך יום טוב ובטוח ככל הניתן. אני שרון קנטור, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.